אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 או 105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בהסקטים בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן קורל קייקוב על ההפקה, שלום יצחק על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מאיה סלע. כבר השם של הרומן החדש של מתן חרמוני, בעצלתיים, מתריס. מה לנו? ולאתוס הציוני של עשייה ושל הפרחת השממה ושל יוזמה ושל חוצפה והתקדמות קדימה לעבר המטרה, לבין המילה הזאת בעצלתיים, שאני חושב אולי מגיעה...
מילה חמודה כזאת בעצלתיים, לא? תשאר
כן,
מרגע.
אני, היא מלחיצה אותי.
אני ממש... היא מרסלת אותי.
את יודעת שאנחנו קצת שונים בקטע הזה.
רק בקטע הזה, אבל בשאר אנחנו פשוט דומים, פיקס. כן.
כי כשבעצלתיים אתה אומר לך, אני באתוס הציוני, אוי ובוי, הייתי יכול ללמוד שפה זרה עכשיו, הייתי יכול ללמוד לנגן גיטרה, הייתי יכול לעשות שיעורים.
לא, לי זה דווקא אומר, את ממש בסדר, את פשוט שוכבת שם על הספה וקוראת ספר. את בעצלתיים.
אז אני הרגשתי שזה כאיזה ניגוד, כן. המילה הזאת, והספר הזה אולי, למרות שזה לא לגמרי ניגוד, אבל תכף נדבר על זה, לכותרת של רומן עלייה אחר. זה רומן עלייה לארץ, הספר הזה בעצלתיים.
נגיד.
ויש לנו את רומן העלייה הצבים של ברנר. אז בשני המקרים זה רומן עלייה לארץ, אבל אחד בעצלתיים ואחד בעצבים. פה יש לנו, תכף נדבר על החבורה שמאכלסת את הספר הזה. בעצבים קודם כל, זה הרבה יותר מבוסס על גיבור אחד, והוא באמת עצבני. העצבים האלה הם לא רק תזזיתיות, אלא גם הם מבוטאים באכזבה הגדולה של התשוקה, לארץ ישראל.
והקושי, הקושי, היה פה קשה.
לא רק שהיה קשה, מילא היה קשה אם זה היה שווה את זה. זה גם קשה וגם לא שווה את זה בסוף, וזה מה שמביא לעצבים. ואז אנחנו רוצים להגיד לעצמם שהעצבים האלה מובילים לעשייה, נכון? קשה, לא טוב, אז בואו נפריח את השממה. לא, לא בדיוק. אבל אולי הספרים האלה לא מנוגדים בדיוק אחד לשני. יכול להיות שמשלימים אחד את השני, ונגיד גם שברנר מופיע כבר בעמודים הראשונים של הספר הזה, בעמדת ניגוד...
של מתן חרמוני.
בספר בעצלתיים, כן. בעמדת ניגוד לגיבור של מתן חרמוני, אפרים ברודר, שאולי בכלל לא רוצה להגיע לארץ. זאת אומרת, אולי הוא מתגלגל...
תגיד, אנחנו אמרנו שמתן חרמוני איתנו באולפן?
מתן חרמוני, כאן
איתנו באולפן. שלום, מתן חרמוני.
שלום, שלום.
בכל זאת, אנחנו מדברים עליו, כאילו, מה, הוא כאילו לא פה.
יש לי עוד כמה דברים להגיד, לפני שאנחנו נותנים לא לפתוח את הפה. שלום, מתן חרמוני, תודה שבאת לאולפן שלנו לשיחה על בעצלתיים. בואו אולי אני אקרא את הפתיחה. אני חושב שהפתיחה הזאת, בדיעבד, היא מסבירה מאוד מאוד על מה הספר באמת. ואתה אומר, אתה כותב כך, יש עוד סיפורים שצריך לספר. כולם מכירים את סיפור העלייה של יוסף חיים ברנר לארץ ישראל. כל העניינים על האונייה, כל ההשתתחויות על הסיפון, פעם אמפיים ארצה ופעם הפרקדן, כתבו על זה גם הביוגרפיה הזאת והזאת, מיירי פולסקין ועד בכלל, כתבו וכתבו וסיפרו וסיפרו, מה שלא סיפר ברנר בעצמו, סיפרו אחרים, וזה טוב, וזה נחוץ. ברנר הוא משורש נשמתנו. ברנר הוא ראשון לגדולים. קראו על שמו קיבוץ שלם, קראו אין ספור בתי ספר ומוסדות חינוך, רחובות, כיכרות, נדמה לי שגם בתי מרחץ, ככה שאין תמה ואין פליאה על כך שדברי ימי הגעתו לארץ ישראל תועדו ונכתבו ושוב נכתבו. אבל יש עוד סיפורים שצריך לספר. מה שלא ממש הוזכר שם בכל דברי הימים האלה, הוא שעל אותה הספינה ועל אותו הסיפון, באותה נסיעה עצמה, מנמל טריסט באיטליה, אל הנמלים שבדופן המזרחי של הים התיכון, אלכסנדריה, פורט סעיד, יפו, חיפה, ביירות, כל ימי ההפלגה הלא קצרים האלה, ישב שם גם אפרים ברודר, בחור כבן 22. לא כתבו גם שהבטן שלו אינתה אותו לאורך כל הנסיעה כמעט. זה לא היה ממש כאב, אלא יותר איזו דריכות במעיים. הכאב בטן הזה נולד מהמאכלים שאכל בנמל לפני שעלה לסיפון. כאלה שהאירו טעם זר בחך ותחושה משונה בקיבה. הכסף שהיה לו בכיס הספיק רק למה שמצא בזול. המאכלים האלה תפסו אצלו חצי אחד מהקיבה, והרעב תפס את החצי השני. היו שאלו איתם לסיפון שימועי בשר ודגים וסעדו את ליבם. לאפריים ברודר היה בקושי ללחם וקצת גבינה שקנם בנמל. הכסף שהיה לו בניקוי כרטיס הנסיעה הספיק רק למזונות שמצא שם בדוכנים. אכל ולא הותיר ולא סבא. הוא רק תהה מה טוב יותר, בטן נפוחה ודואבת ממאכלים משונים או בטן ריקה שמזמרת שירי רעב. בגלל שהכיר גם את האפשרות האחת וגם את אחותה, חשב שהפשרה שמצא דרך האמצע היא הברירה הטובה ביותר. אלא שכך יצא שהוא סבל כפליים. פעם אחת על שום חצי הקיבה הריקה שאינתה אותו ודרשה להתמלא, ופעם שנייה על שום החצי המלא שדרש להתרוקן. וכל זה באמצע הסיפון. אז אפרים ברודר רוצה להיות שחקן ולעלות על הבמות, אבל איכשהו הוא מתגלגל לכאן, ודרך הדמות שלו אתה מספר לנו מתן על הדבר המופלא הזה, שקרה כאן לפני קום המדינה, כשכולם היו חלוצים וחדורי מטרה, וזה כמעט בלתי נתפס אולי באקלים ההוא, אבל זה קרה. נוצרה כאן בוהמה של שחקני במה ושחקני קולנוע, של יוצרים, של אומנים, חלקם יותר אינטרסנטים מאחרים ויותר... אבל בוהמה, חולמי חלומות ועוזי הזיות שנקלעו לעולמה של התנועה הציונית, ככה זה.
או שכן או שלא, לא יודעת.
או שכן או שלא?
כן, זה מה שהוא כותב. תקשיב, הם גם, לפי מה שהוא טוען, הם גם ישנו חשיש, אני לא יודעת לגבי זה, עוד מעט נברר.
את חושבת את זה, זה לא כזה מופרך, חשיש...
לא, מופרך. אני לא יכולה לדמיין אותם פשוט בסיטואציה, ראשי הציונות.
אני בעיקר...
אנואר סאדאת היה ידוע כ...
חשישניק.
אני בעיקר הצטערתי בשבילם שכל הזמן הם שותים את הקוניאק של ימים האלה שטעמנו אותו בעבר שלנו, ואנחנו יודעים מה הטעם שלו, ושקוניאק זה לא.
מדיצינל, כן.
אבל אם לא ניסית שום דבר אחר, זה בסדר בשבילך.
אני לא בטוח.
תראה, זה חלק מהעניין של כתיבת הספר הזה, באמת, יש את העניין של אם זה קרה וזה קרה וזה קרה, אז ייתכן שגם זה קרה, ואולי גם זה קרה, ואם כתבו על זה ועל זה, אבל לא כתבו על זה, אז אולי גם הדבר הזה קרה, ואולי הסיבה גם שלא כתבו עליו.
זהו, באמצעות הדמות הזאת של אפרים ברודר, אתה מעביר אותו, את אפרים ברודר, בתוך אירועים בדויים למחצה, לצד דמויות בדויות למחצה, או אמיתיות לחלוטין.
או כאלה שהיו באמת לגמרי.
אבל אנחנו לא יודעים מה כן ומה לא קרה להם.
אנחנו, בשביל זה הזמנו את מתן. אני רק אגיד שזה הספר השישי של מתן חרמוני, אחרי היברו פאבלישינג קמפני, ארבע ארצות, קרבת דם, שפיל פוגל, שפיל פוגל, ומחר אני יוצא מזה. תענוג.
תענוג
הספר שספר. הזה הוא תענוג, נכון. באמת. וגם הייתה לי תחושה שהיה לו תענוג לכתוב אותו, שזה לא תמיד קורה. לפעמים אתה קורא ספר, אתה אומר, וואו, בן אדם זה היה לו קשה. פה הייתה תחושה שהבן אדם זה ממש נהנה. כמובן, הוא איתנו באולפן, אמרנו, כדי לדבר על ברנר, על חלוציות וציונות, על בוהמיאנים במקומות בלתי צפויים, על אהבה לוהטת, על מקריות ונחישות, על המפעל הציוני ועל חשיש. שלום שוב, מתן חרמוני.
שלום, שלום.
אני קראנו את הפתיחה, ואני רוצה לדבר, להתחיל עם ברנר, כי אתה מאוד מלגלג על ברנר בספר הזה. כלומר, אתה כאילו לוקח את הקדוש הזה שלנו, ואתה קצת חובט בו.
קצת, כן.
מה בער לך לחוות בו כל כך? למה הוא מעצבן אותך?
תראי, הפעם האחרונה, אני חושב שברנר הוא מי שהשתלט, מין השתלטות מוחלטת על האינטונציה של הספרות העברית. זאת אומרת, מאז שנות העשרה, כשהוא כתב, עכשיו הוא בעצם ביטל או דחק הצידה את כל האופציות הפואטיות האחרות, ועכשיו בואו נגיד את זה כך, או בואו נגיד את זה ככה. בפעם האחרונה שלימדתי את ברנר במכללת, זה היה במכללת אלמה, הרציתי שם, התחלתי את זה בלהציג על המסך את רשימה לזה שאתה מתעסק עם אדם בעל אישיות גבולית. אוקיי? Okay? עכשיו, וברנר, יש שם צ'ק על כל, and then... And then some, כמו שאומרים באנגלית.
אוקיי. הוא כן, הוא היה אישיות גבולית. גם יש את האופציה לא רק הפואטית של ברנר, אלא גם את האופציה הנפשית של ברנר. זאת האופציה בעצם שנבחרה.
לגמרי. עכשיו, מה זה זכות הצעקה שכל כך מדברים בזה? זה בעצם, כשמשהו לא ימצא חן בעיניי, אני אעמוד ואני אדפוק על השולחן ואני אצעק. יש כאלה שמיישמים את השיטה הזאת בתחום הספרות עד עצם היום הזה,
בביטוח לאומי ובחוג לספרות.
באוניברסיטאות מסוימות, כן. אולי בכולה. עכשיו, אני חושב שאנחנו גם, העניין הוא שאתה פתאום מסתכל, ואתה אומר, רגע, בוא נזוז שנייה הצידה מתוך העניין הזה, ונראה איך אפשר אולי לספר סיפור אחר. עכשיו, ברנר, בסופו של דבר, קודם כל, רק בואו נבין, זאת אומרת, זה תיעוב מסוים שאני חש יחד עם האהבה הגדולה, זאת אומרת, בכל זאת, כשאתה יושב וקורא כמה פעמים ש... מול אנשים, כשלימדתי את ברנר, והייתי קורא את הסוף של מכאן ומכאן, את העמודים האחרונים, כאילו הברז היה נפתח, אתה מתחיל, זה כל כך יפה, וזה כל כך מפעיל אותך וכן הלאה. מצד שני, הוא היה מניפולטור מאוד רציני, תחשבו, הוא ישב במערכות העיתונים, גם של האחדות וגם של הפועל הצעיר, שני עיתונים מתנגדים, ומשם בעצם כיתב את הזה. מה שמבחינתי, בתור מי שבא לספר, וזה גם עניין שהוא חשוב מבחינתי, זה איך אני מספר היום סיפור של עלייה שנייה. עכשיו, זה מיתולוגיה, זו מיתולוגיה עברית-ישראלית, ואני נורא רציתי לגשת ולכתוב על זה עם איזו פרספקטיבה אחרת. נניח כמו ש... טרנטינו, קולגה תל אביבי, ניגש לז'אנר המערבון. אוקיי? אף אחד לא יצפה ממנו לעשות סרט של ג'ון ויין. אוקיי? באותו אופן, אני לא רוצה לכתוב סיפור של ברנר או סיפור של אגנון. אוקיי? אני רוצה לראות איך אני משמיע את הקול שלי בתוך מה שיובל העלה קודם, האם זה סיפור אישי או לא אישי.
כן.
האם אני יכול להסתכל על איזושהי דרך שאני עשיתי כאמן עברי, את הצעדים שאני עשיתי בתוך מסגרת המיתולוגיה הפרטית שלי, בתוך המיתולוגיה העברית המודרנית.
שקשור גם לעניין הזה שאני קראתי לו, שהיה נראה שאתה נהנית לכתוב את הספר הזה, וזה מאוד לא ברנרי מצדך. כלומר, הוא ציווה לנו לסבול ליסורים, נכון? ואתה לא מסכים.
אני מפר את צו התנועה, כן, לחלוטין.
אבל אתה יודע, אתה גם הדרך שאתה מתאר את מחאות, ניגע באישי, בספר, במה הוא אישי ומה הוא לא, אבל בשני המקרים, גם מול ברנר וגם מול הסיטואציה שאולי היא החיים האישיים שלך, התפיסה של הקהילה, את ברנר נגיד, הוא כמתנגד. נכון? הוא נתפס כמי שכתב דברי ביקורת על הקבוצה בזמן נכון. שאסור היה, וגם הקבוצה שבה אתה עשית את הדרך שלך, היא לא נתפסת כמקום הומוגני, להפך, היא נתפסת כמקום שקורא תיגר על הישראליות, גם האקדמיה וגם האמנות, לכאורה הם מציעים אפשרות להיות אינדיבידואל ולבטא את עצמך. זאת אומרת, גם ברנר וגם המקום שבו אתה התפתחת בצורה אישית, אתה אומר לנו, בסדר, אינדיבידואליזם, בואו לא נגזים באינדיבידואליזם שמרשים שם.
נכון, וזה גם חלק מהעניין של השיטה הנרקסיסטית הזאת, שעובדת סביב איזשהו צו, שאם אתה איכשהו לא מציית לו, אז תראה, זה לא בדיוק, זאת אומרת, אני חושב שיש בכל אומנות, יש דרך, יש מרחב מסוים שבו אתה יכול לפעול כמי שעומד מחוץ לזרם המרכזי, מי שמסתכל עליו בצורה אירונית מסוימת, מי שלא מקבל את האינטונציה, המאוד מאוד סמכותית וברורה של סופרים מסוימים שפעלו ופועלים עדיין, ואתה מחפש את הדרך שלך לספר סיפור. אני כן חושב שזה מתחיל באמת כי... עכשיו, סביב ברנר, שימו לב, הייתה קבוצה מאוד מנצ'ית של יוצרים. Mm-hmm. ביאליק, מנדלה ואחרים, אבל מי שהתוו בסוף, שקצת זזו הצידה מפאת איך נגיד, אולי קולניות של כמה מבני הדור הצעיר יותר. והדרך סיפור המתונה יותר, בטח של מנדלה וביאליק בעקבותיו, היא אחר כך, זה לא המיינסטרים של הספרות העברית, בעצם עד היום. אוקיי? תמיד יהיה את ה... תמיד אתה צריך את המצב הנפשי הזה, החצי מאוער, על מנת שיהיה לך את המנדט לספר סיפור.
ואתה לא מסכים. אתה לא רוצה את זה.
לא, לא, אני, לא, אני חושב שאפשר, מבחינת האינטונציה והמצב הרגשי של לספר את הסיפור, בטח היום כשהגעתי לגיל 50 וקצת, הרווחתי את זה ביושר. זאת אומרת, אני...
אתה רוצה ליהנות.
אני רוצה, כן.
אבל אתה יודע, גם ברנר וגם ברודר, לשניהם אין סיכוי כאן. שתי הדרכים מובילות החוצה, בסופו של דבר, במקרה הטוב החוצה.
כן.
למה אתה חושב שככה? למה אתה גוזר את זה על אפרים ברודר?
זה מה שקורה לאפרים ברודר.
לא יודעת.
רגע, רגע, רגע. אני לא יודע כמה מותר לי להגיד.
רגע, אז בוא נדבר שנייה. אז בוא נעשה, כי המאזינים אולי לא קראו, יכול להיות עדיין את הספר.
תני להם.
אנחנו נדבר על אפרים ברודר הזה. תספר אתה עליו, הוא בא, הוא מגיע לפה.
הוא מגיע לפה, הוא בא, יש לו חלומות גדולים להיות שחקן, לגעת בליבם של אנשים. ובאופן די אקראי, של מין החלטת אגו, הוא מגיע דווקא, הוא מוצא את עצמו דווקא בארץ ישראל, מגיע לארץ ישראל של 1908, נכנס פה, מקטט רגליו ביכולות יפו ונווה צדק, מסתובב, הולך לכאן, הולך לכאן, עם איזשהו חלום להיות אמן. בלי ממש ידיעה מה יצא מזה, עם איזושהי תחושה... של עליבות מסוימת.
גם לא ברור למה, מגיע... זה לא שהוא למד והתמקצע. ו...
לא, אבל הוא דרש את זה, הוא רצה את אהבת הקהל. הוא רצה, זאת אומרת, הוא רצה לשבת ו... ובאיזשהו אופן, אתם יודעים, זה כאילו ה... זה החלום, חלום הרוקנרול, לא? זאת אומרת, נסעת מקצה אחד של אמריקה ללוס אנג'לס, עשית... כמו בשיר של טום פטי, ג'וני דפ, עשית קעקוע,
ולמדת שלושה אקורדים,
והתחלת לקוות שמשהו יתגלגל.
ובאמת, אגב, זה אחד הדברים המהנים בספר הזה, זה שיש בו איזה אלמנט מערבוני ורוקנרול. כלומר, אתה רואה אותו ככה. בגלל זה גם, כאילו, יש לה... יש זה... חשיש, יש סקס, יש כאילו דברים שאנחנו לא רגילים לשמוע עליהם אצל ראשי הציונות, סליחה, ב-1908.
אם מותר לי להחזיר את זה רגע לברנר, אז תשימו לב שאין אצלו בכלל גרמופונים. גרפומנים הרבה, אבל גרמופון, פטיפונים, אין קולנוע. אנחנו בשנות העשרה של המאה ה-20, זה היה הדבר.
כן.
זאת אומרת, שום סקרנות... רק להתבחין על ילג, והאם הוא נסע. אז זה משהו ש... עכשיו, שימו לב, מתי הביטלס מופיעים לראשונה בספרות העברית?
מתי?
לדעתי, אצל בזיכרון דברים, אצל יעקב שבתאי, כשצזר מסתובב ושר אובלדי אובלדה, בטח הוא חשב על השכן שלו מאחורה, על אריק איינשטיין והגרסה העברית, אבל אין, זה כאילו אין לזה לגיטימציה.
אז צריך להגיד שאת הדברים של הספר הזה מאכלסות כל מיני דמויות, רוקנרוליות כזה, הוא הדמות הראשית, אבל הוא מצטרף לאיזה להקת שחקנים, ואז עוזב אותה, ומתאהב ברחל, השחקנית היפה, והם מסתובבים לאורכה של הארץ, בסופו של דבר, אני עושה את זה מאוד בקצרה, סליחה על זה, מצטרפים לאיזה חולם חלומות, חצי חולם חלומות, חצי עסקן, שרוצה לעשות...
חצי רמאי גם.
חצי רמאי.
שלושה חצאים יש שם, כן.
לפחות. והוא מצלם איתם את סרט הרעינוע הראשון.
חיי יהודים בארץ ישראל.
חיי יהודים בארץ ישראל.
סרט שהיה באמת.
סרט שהיה באמת, זה הדוקומנטרי.
סליחה, זה דוקומנטרי. מתן הפך את זה לפיצ'ר עלילתי אמנם. אבל אני עשיתי גוגל, וכל המאזינים והמאזינות יכולים לעשות את זה.
עשו גם.
זה נמצא בארכיון הסרטים הישראלי.
ארכיון הסרטים הישראלי זה ממש.
אז יש לנו מצד אחד באמת את הסיפור של האנשים האלה, שהם בוהמיינים, והם אומנים, והם אוהבים אחד את השני, והם שותים, והם מעשנים, והם נפגשים עם שודדים וכל מיני דברים כאלה, אבל מצד שני גם זה סרטוט של איך ארץ ישראל נראית אז, המבנים, המוסדות, העסקנים, אז יש לנו בעצם שני סיפורים כאן.
כן, אבל זה סיפור של ארץ ישראל כמו שהיא נראית אז, לפי הפילטרים שיש לי היום. Mm-hmm. זאת אומרת, על פי ה... איך אני יכול לשחזר את זה, על פי כתבים, על פי צילומים, אבל פחות, יותר כתבים, עיתונים, וכן הלאה, שאתה פתאום יכול לשוטט בתוכם ולראות גם את סגנון הכתיבה, גם עכשיו גם הכתיבה, העיתונים ובעצם המדיה המודפסת, אוקיי? זה היה אז הסחף הגדול של ה... זאת אומרת, אם רצית להאזין מה שנקרא לרכשי העם, היית צריך לקרוא את מה שכתוב בעיתונים, והיית יודע את, איך דיברו, מה עשו, וכן הלאה והלאה.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, והיום אנחנו עם מתן חרמוני שאיתנו באולפן לשיחה על ספרו החדש בעצלתיים. אני לא אתן לך להתחמק. אני שמתי לב שניסית, אבל אני בכל זאת רוצה לדעת, גם ברנר וגם הגיבור שלך, ברודר, פריים ברודר, שניהם מתווים איזה מסלול שדיברנו על זה שהוא מקביל אולי באיך אנחנו רואים את הציונות, אבל בסופו של דבר, גם בספר שלך, בסופו של דבר, ברנר והוא מציעים שני מסלולים שמובילים החוצה מכאן, בדרך כזאת או אחרת. אין כאן סיכוי לא לדרך הזאת ולא לדרך הזאת.
כן, אבל אנחנו יושבים פה בכל ישראל.
בדיוק, הנה אני כאן.
ומדברים על...
על הכישלון.
על הכישלון.
גם ברנר הוא לא בדרך החוצה מכאן. ברנר, אתה יודע, נפל על קידוש השם כמעט. מה החוצה מכאן?
אפשר...
הוא חי כאן, ואז נרצח על דרך.
הגיבורים שלו יוצאים חוץ, גם למות כאן זה לא איזה...
בצעיר,
זה לא איזה הצלחה כבירה, והוא גם, כן, זאת ההצלחה?
אני חושב שהיו דורות מסוימים שזה כאילו היה...
להחזיק אותם, כן.
זה הקונפורמיזם האמיתי של ברנר, שהוא מת צעיר על קידוש האדמה.
אולי, אבל זו דרך ש... אני לא יודע, לא נראה, לא נראיתי. אתה גם בגיל, אחרי גיל 28, אתה כבר לא רוצה למות מסמים, ו... או, זה, זאת אומרת, בגלל זה אנחנו יכולים, עכשיו, זה עוד דבר, גם צריך לזכור שברנר כתב בגיל מאוד מאוד צעיר, הפסיק לכתוב בגיל 36, אנחנו יודעים עוד דבר או שניים, שאתה איכשהו לא מגיע להתפתחות הקוגניטיבית המלאה בגיל 30 וכך, במיוחד כשאתה לא היה מזיקות לך כל מיני תרופות כאלה ואחרות, וגם אם אתה סופר 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 מוכשר, אין לך את היכולת, אין לך את הפוליפוניה, מה שקרה בחתין, אין לך את היכולת לפוליפוניה. אתה עדיין, ההסתכלות שלך היא נורא נרקסיסטית. עכשיו, מיטב המוחות של הספרות העברית הקדישו שנים רבות מחייהם כדי להראות שבחורף בעצם מתקשר מבחינה עלילתית. מבחינת, הוא היה בן 18 כשהוא כתב את זה. שם טקסטים נפלאים, אבל זה הרבה גחמות של בן 18.
מתן פשוט אומר, בסדר, ברנר כבודו במקומו מונח, תירגעו אבל כבר מלשים אותו שם על הדוכן הגבוה.
לא, הוא תמיד יהיה שם בזה, אבל צריך גם לדעת ש...
אז אני רוצה לשאול אותך, איך התחיל כל הספר הזה? כשקראתי אותו מאוד עניינתי, ממה התחלת? בעצלתיים, היה שם שכבר היה?
לא, בעצלתיים זה שם ש... קראו לזה פריים ברודר, לאורך ממש עד הטיוטה האחרונה, וזה ספר שהולך איתי כבר הרבה מאוד זמן. אפילו אם אני מנסה לשחזר, ואני לא בטוח שאני לא מספר עכשיו פה אבל באיזשהו אופן, זה ספר שרציתי לכתוב הרבה זמן. אני חושב שכחלק מההתפתחות שלי כסופר לא היו לי את הכלים. עכשיו, לא יכולתי להגיד, היו לי דברים אחרים להגיד שגם רציתי. מהרבה בחינות, אם הוא הכי דומה לאחד הספרים שלי, זה הספר הראשון.
נכון.
וגם הספרים שלך מופיעים שם, בספר הזה.
כן, אתה הזה מדבר עם עצמך שם.
גם הגיבור פתאום מופיע בבשר ודם, הדמות ההיסטורית.
נכון. וגם הגיבור של שפילפוגל, שפילפוגל מציץ. כן. זאת אומרת, אתה משחק עם עצמך קצת.
אני משחק, כן.
משתעשע.
כן, זה כן.
אפרים ברודר היה מההתחלה, הוא נולד...
כן, השם היה ממש שם שזה, זה בא מ...
הספר הזה נולד איתו אבל, עם הדמות הזאת?
הספר הזה נולד עם ספר העלייה השנייה של יערי פולסקין. הייתי בשיקגו, אני אפילו כותב על זה.
נכון.
ובאזור של ספרות עברית, בספרייה, ממש אומנם ספרייה מאוד מכובדת ומפוארת, של אוניברסיטה מאוד מכובדת, אבל מבחינת הרפובליקת הספרות העברית, כן, עוד שם מונח, ניכנס אליו בהזדמנות. כן,
אולי עוד רגע, ממש.
כן, אחד ההיררכיות הכי ברורות, אני חושב, יותר מצהל, זה ברפובליקת הספרות העברית. כן, אז ממש בפינה הכי מרוב, בקמצ'טקה של הרפובליקה הזאת, פתאום נפלתי על ספר העלייה השנייה של יערי פולסקין. ודפדפתי בין הדפים, ובין כל הדמויות המאוד חשובות שראיתי, הייתה תמונה של חובבי הבמה העברית ביפו, ושם עומד בחור עם שיער ארוך, עם כובע, כמו של ג'ון לנון בתקליט "Hey Jude", שהם יושבים מול הזה, מין כובע של... ואמרתי, וואו, כאילו, מה הקשר בינו לבין הסיפור שהיה פה? ועליו אני רוצה לכתוב. האמת היא שאני סיפרתי את הסיפור הזה לעצמי במשך הרבה שנים עד שהתיישבתי לכתוב אותו. פעם כזה, זה משהו ש...
סימנת אותו בעיגול שם ואמרת, כן, הוא הדמות שלי. הוא,
כן.
מסביב לנקודה.
יפה מאוד.
אבל צריך להגיד גם שזה באמת מדבר על איזושהי היווצרות של בוהמה, על אנשים, זה, אני לא חושב שזה לא מדויק להגיד החולמי חלומות האלה, בתוך כל ה... כיבוש האדמה וייבוש הביצות ומה שהם לא עשו שם, בעלייה הזאת שבעצם כוננה מהותית את מה שאנחנו עושים כאן היום, הייתה בוהמה אמיתית, אנשים שרצו לשבת ולעשות סרטים ולעשות הצגות ו...
אני לא יודע אם זה בדיוק בוהמה, אבל זה האינטליגנציה. מה ש... זה... הייתי יותר הולך למונח הזה, כי זה אנשים שבאו מרקעים סטודנטיאליים, שהשאיפה לפני, זאת אומרת, כל העניין הזה של ציונות כאיזשהו רעיון, אם אנחנו לוקחים את ברנר למשל, הוא בא ברגע אחד, מ-1906 עד 1907. השאיפה הייתה להגיע לערים הגדולות, ללמוד פילוסופיה, לחיות חיים של אינטליגנציה רוסית, חלקים ומערבית, וזה הגיע גם ליפו.
לצאת מהעיירה, זה היה הדבר, לצאת מהעיירה. וכשאתה רואה את הסרט הזה, חיי יהודים בארץ ישראל, זה 1913 הסרט, אז למשל אתה רואה את בצלאל, אנשים מפסלים בבצלאל עם בצלאל שץ, זה כזה דבר מדהים. זאת אומרת, כי לפני שניה ראית ביצות וחמורים והכל כזה נטוש, ואתם עכשיו עושים אומנות פה בתוך כל זה, מה יש לכם?
ואז גם המעיינות האלה שפתאום שם באזור עמק המעיינות וכל זה, זה
אתה אומר שישראל של אז הייתה מלאה במים.
כן. התגלה לי. נהרות שוספים.
מה עשינו?
בדיוק, גבעות קרחות והרי תרשים והמון המון מים. כן.
ואומנות.
ואומנות. וצורך באומנות.
כן.
אני מרגיש שהגיבור שלך, אפרים ברודר, במובן הזה, הוא מבטא איזה סוג של סתירה עצמית. כי לכאורה הוא מאוד מאוד נחוש, הוא נורא רוצה, הוא נורא רוצה לעשות, הוא נורא רוצה, כמו שאמרת, הוא רוצה רוק אנד רול, הוא רוצה לעלות בבמה, הוא רוצה את אהבת הקהל. אבל מצד שני, כל ההתרחשות הזאת בספר היא כמעט מקרית. דברים קורים לו, הוא מתגלגל מפה לשם ונוחת, מין פורסט גאמפ כזה. מתגלגל, או סתם, זה לא יפה לעשות לו את זה.
למה?
זה כן יפה? בהחלט.
תראה, כן, גם בהחלט, מה פורסט גאמפ?
נכון.
זה אילן גבוה. אבל יש פה איזה סוג של סתירה.
זה מורכב גם, זאת אומרת, כן, יש פה גם מבנה הוליוודי. זאת אומרת, אני גם נאמן למבנים ההוליוודיים במובן הזה ש... אני לא יודע עד כמה התפיסה הזאת מהפכנית בספרות העברית. הספר צריך להיות מהנה. אני חושב שזה גם מורשת של ברנר ושוט שבאנו לסבול כשאנחנו קוראים ספרים. אני לא מסכים עם זה. זאת אומרת, אתה יכול להתרגש גם מזה שאתה, גם תוך כדי זה שאתה נהנה מספר, או אתה לא פחות עמוק אם אתה נהנה מהכתיבה של הספר. הקומדיה...
אוי, הוא מצחיק. אני צחקתי בכל פה, בכל מיני רגעים.
כן, זה ספר מאוד מאוד מצחיק ומהנה.
אבל יש גם אהבה, וזה לא צחוק, מה שיש פה.
יש פה את התמהיל, את כל התמהיל, את כל ה...
בדיוק. מאוד טרנטינו, חוץ מהקטע שלא אפים ראשים באופן מיוחד. פה ושם.
יש שם רגע אחד שבו משספים ראשים עם סכינים, אני חושב שטרנטינו היה יכול לעשות, למתוח את זה ל-45 דקות.
כן, יש שם, כן. אבל זה מה הקולנוע מאפשר. עכשיו, זה חלק מהעניין, זה שפתאום לתוך, איך אני יכול לספר אחרת את הסיפור של העלייה השנייה? אני מכניס פנימה, כמו פחית קוקה קולה, זאת אומרת, המצלמת קולנוע שם, כמו פחית קוקה קולה באפריקה, בסרט מתוגן, לא בסרט מתוגן, ו...
האלים
משתוללים.
וגם המבנה, זאת אומרת, אתה עושה את זה גם עם המבנה של הספר מדרך. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שאפריים ברודר היה שם מההתחלה, אבל האם אתה היית כל כך שם מההתחלה? כי צריך להגיד שהספר הזה כתוב מנקודת המבט של מספר סיפורים בין זמננו. הוא חוזר אחורה ואומר, אתם יודעים מה, הלך שם. תראו, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו יכולים להניח שזה.
וגם לא מספר יודע הכל. כלומר, לא. הוא הרבה פעמים אומר, אני לא יודע, יכול להיות זה יכול... ככה, ואולי כן. ככה.
בואו נספר את זה כאילו זה קרה ככה. ו- ולאט לאט, ואתה, כל, רוב הספר, אתה מסתכל על התקופה הזאת ומצייר אותה באמצעות, לכאורה, מה שקרה לגיבורים, ו... מהתחקיר שעשית, אבל אז פתאום גם אתה מציץ. זאת אומרת, אתה מספר על התחקיר, והתחקיר הופך להיות הסיפור עליך.
כן, כי מסיבה די פשוטה. זאת אומרת, אני צריך בעצמי איזשהו מנדט לספר את הסיפור הזה. הזכרתי את זה קודם. עכשיו, איך אני נכנס לסיפור? למה אני מספר את הסיפור? ואיך אני מתחיל את הסיפור? איך אני יוצר קשר עם הקורא שלי? זאת אומרת, אז גם אם אני מספר את זה בסוף ולא מתחיל ביום אחד כשהייתי בכך וכך, אלא זה משהו שהולך ונגלה עם ה... אתה יודע, אם יש ספוילר וזה, אולי, אני לא אומר את זה כתלונה, אבל אולי זה הספוילר, כאילו, זה של ממתי ולמה אני מספר את זה, ואיך ולמה בחרתי דווקא את האינטונציה. סיפור הזה, ולמה הלכתי דווקא אל אזור אינטונציית הסיפור הזה, למה זה שונה מאיך שסיפרו, ולמה זה מתאים לספר את הסיפור שלי.
בעצם זה ספר שאולי מדבר, אם נעשה, תרשה לי לעשות לך פסיכולוגיה בגרוש, זה מה, אני נוהג לקלקל ספרים עם פסיכולוגיה בגרוש, זה התחביב שלי, אבל זה סיפור באמת על בן אדם שנאבק בנורמטיביות, ונאבק בהתקבלות, ונאבק ללכת במסלול הרגיל, והוא רוצה במובן מסוים, בשלבים מסוימים בחייו, לעשות את הדברים איזה. וזה אולי הסיפור של העלייה השנייה. הניסיון למצוא איזשהו מודל נורמטיבי שמספיק אנשים יתאימו אליו כדי שנוכל לכונן פה משהו.
ושלום אמן בכלל.
כן.
אני חושב שהרגע שאתה מכריז על עצמך כעל אמן, זה רגע שהוא מאוד חשוב מבחינת ה... פרספקטיבה שלך, של איך אתה מספר את הסיפור שלך. עכשיו, זה מה זה, ואיזשהו אופן זה המאבק הפנימי שלי, של מתי אני יוצא מהארון במרכאות.
כאילו כי היית חוקר,
מעיז לומר,
עשית דוקטורט, היית במסלול רציני, ואז אמרת לא?
לא, לא, ממש לא. העיסוק באקדמיה הוא חלק ממני, ואתה יודע, זה גם הפרנסה שלי, וזה משהו שאני עושה. לא, זה לא...
זה מנותק מזה.
באיזשהו שלב... הוא לא מנותק, אבל הוא לא, זה לא שייך, זה לא אחד, זה, ששייך ממש לשני. זה יותר ההכרזה של, אני נעמד על הבמה, אני מספר את הסיפור, אני רוצה, אולי אפילו אני רוצה את המחיאות כפיים. זאת אומרת, ברגע שאתה משלים עם הדברים האלה ואתה אומר את הדברים האלה, זה בעצם ההכרזה. על עצמך,
וזה אולי לא קורה בספר הראשון או השני, זאת אומרת, יכול להיות שזה גם תהליך, זה... להיות לגמרי שם. ליהנות, ממש, אבל.
יכול להיות.
כן, אני עומד פה עכשיו על הבמה. כן.
זה נעשה, כן, זה נעשה, זה נחמד. זאת אומרת, זה נחמד כששומעים אותך.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם בעצלתיים, הספר החדש של מתן חרמוני שנמצא איתנו כאן באולפן, ובשלה את, אני חושב, לדבר רגע על אהבה. יש אהבה בספר.
יש אהבה בספר.
אני לא בטוח, היא עולה יפה או לא עולה יפה, נראה לי שהיא עולה די בסדר בסופו של דבר, בין אפרים ברודר לרחל בק.
היפה.
היפה.
משלמת.
תראה, כמו שאצל ברנר, זה מתחיל בכישלון האוטוביוגרפי, אחד ממכריי, הדואבים בגולה, זאת אומרת, אתה כבר יודע שהוא לא נשאר בארץ, ספר שלי מתחיל בהקדשה לתמר בלומנפלד.
נכון, נכון.
הם בני הצעיר ואהבתי הגדולה, זאת אומרת, אז גם זה, אני חושב, באיזשהו אופן, אולי חלק מהפרספקטיבה שבה אני כותב גם על רגעים כואבים, שהרבה אנשים, בפרקים הקודמים של החיים שלהם, חווים.
זאת אומרת, כמו במעשה הציוני, צריך להיכשל לפני שמצליחים לעשות משהו.
שכול וכישלון.
לא, אבל ברנר היה כולו כישלון.
לברנר לא...
בתחום אהבה, בוא נגיד.
בוא נגיד ש...
ואפריים ברודר הוא...
הוא בסדר.
הוא לא כזה גרוע.
לא.
יש לו סיכוי להינצל.
לאפריים ברודר יש גם סצנה של הצלחה. אצל ברנר יש רק את הסצנות של הכישלון.
נכון.
בעניין האהבה. תגיד, התנועה הציונית חטאה לאנשים האלה, זה היה לא בסדר מה שעשינו להם, זה היה, או בפרפרזה, עכשיו חוטאים לאומנים גם כן?
אני לא בטוח, זה ששכיחו אותם, זה לא אומרים שלא היה אז live and let live. זאת אומרת, הם היו שם. האם היום חוטאים לאומנים? באיזשהו אופן. אני חושב כאילו שהצורך ב... הצורך באומנים הוא כאילו יש איזושהי אמירה של בוא נייבש את זה, אנחנו לא ממש צריכים את זה. וזה תהליך שנמשך כבר הרבה זמן, וזה מאומת ההייטק ועד התקציבי המדינה. זה מין משהו שעושים, וזה חבל כי... טוב, באמת. וואו, you must have graduated at the top of your class. לא, אבל זה חבל בגלל שזה אנרגיה מאוד חיונית, שכל תנועה צריכה. וצריך להחיות את זה באיזשהו אופן. זה לא, זה תמיד יהיה גם ז'אנר ואנטי ז'אנר. תמיד יהיה את אלה שיהיו המיינסטרים וידברו כמו שצריך לדבר, ואת אלה שיהיו קצת אירונים כלפיהם, קצת יספרו את הסיפור האחר, וחייב להיות איזשהו דיאלוג, צריכה להיות איזושהי דיאלקטיקה. אני חושב שזה גם חלק מעניין, זה באמת ה... מסגרות שבהם צריך לפעול.
מתן, עוד 3 שבועות שבוע הספר.
כן, אני מאוד מתרגש.
אתה, יש לך ספר חדש?
כן.
בשבוע הספר, ואתה תוכל לחתום עליו, זה מחזיר אותנו לדיבור המעט מייגע, אבל אין מה לעשות, על מצב הספרות ומצב הסופר, ודיברת על הרפובליקה הספרותית, אז בוא נדבר על זה. מה שלומך, הסופר העברי? מה מצבך?
אז תראה, אני באמת התנתקתי קצת מרשתות חברתיות, וקצת התכנסתי בשנתיים האחרונות, ופתאום אני מרים את הראש מעל המים, ואני כבר לא מכיר ממש את השוק. זאת אומרת, לא רק את השוק, אלא גם לא את המערך. נתקלתי במשהו מאוד מעניין ממש היום ואתמול, שפגשתי מישהו שאני מכיר, אומר, מזל טוב על הספר, ראיתי ביקורות טובות, ואמרתי, איזה ביקורות? אז אמרו, לא, בפייסבוק, אנשים כתבו, זאת אומרת, פוסטים, זאת אומרת, בסדר, גם מי שכתב, זה אנשים שקרובים לליבי, ושאני מאוד מעריך אותם, אבל זו לא הייתה ביקורת, ואני... יחד עם זאת, אני חושד, מקווה, שבתקופה הזאת, שהיא באמת מין תקופה, היא לא תקופה הפשוטה ביותר, אולי התקופה הבורדרלינית ביותר בתולדות העם היהודי בעת המודרנית, אני לא יודע, אולי ימי סדום ועמורה, או מתישהו בתקופת הפרנקאות, זה היה עם היגיון פחות סדור משעכשיו. אני דווקא כן חושב שיש מקום לסופר, לספרות, בכלל.
אבל דיברת מקודם על הרפובליקה הספרותית, ואמרת ככה בצחוק, שהיררכיות כמו שיש שבה אין בשום מקום אחר.
אין אפילו בצהל.
יש משהו מצחיק בזה שאנחנו שומרים בכזאת קנאות על ההיררכיות האלה בזמן שהמוסד מתפרק.
לגמרי.
זאת אומרת, יש לנו... הגנרלים ממשיכים להיות גנרלים, אבל כבר אין צבא.
אבל לדעתי אפילו כבר אין גנרלים.
יכול להיות.
חייבת להגיד לכם.
אני חושב שעד הדור הקודם גם המערכת הזאת נשמרה בצורה ממש קנאית. מתקופת ההשכלה ועד סופרים מסוימים. כן, שלפחות את שמו של אחד נשבעתי שאני לא מזכיר. לא, כי לא משנה, זו בדיחה. לא משנה. ממש נשמרה בקנאות, זה לא רק העניין של הרפובליקה הספרותית, זה גם מה שדוב סדן קרא, המאור הגדול ושבעה כוכבי לכת, וכולם קיבלו את הזה וכתבו בצילם של אנשים, וכתבו כדי לרצות אנשים מסוימים.
אתה מדבר פה בספר, יש גם את אגנון, כמו שאתה קורא לו גם... במילילית, אגנון.
כן.
אוקיי, אתה אומר לנו, אגנון.
כן, אני דווקא לא מאלה שקורא, אני דווקא מקפיד על האגנון, דווקא כדי לא להרגיש קרוב מדי, אבל כן.
אבל אתה מלגלג על האגנון הזה.
הוא נמצא כאן, וכן. כן, חלק מהסיפור.
עירכת אותו גם בספר, שזה יפה.
אבל, ובכל זאת, יכול להיות שהתקווה היא, שאני אגיד משהו נורא גדול, שזה כביכול הצופה לבית ישראל החדש. משהו שיודע לצחוק, משהו שאומר, תראו, מה אתם לוקחים את עצמך ברצינות? העלייה השנייה, בואו, בסדר. ומישהו שאומר, הסיפורים, יש בזה משהו גם מאוד מאוד מסוכן, כי אנחנו יודעים מה קורה כשפורטים את הסיפור להרבה סיפורים קטנים. זאת אומרת, כשאתה אומר, יש עוד המון סיפורים לספר, אנחנו יודעים שאם לא נזהרים, אז מה שמאחד, והדברים האלה שאנחנו מאוד מאוד יוצאים נגדם, כמו לאום, כמו תחושת ביחד, כמו נרטיב אחיד, הם מתפוררים, הם לא מתפרקים באיזה משהו, בתהליך מעודן, כשיש בו מקום לכולם. לא, הם מתפוררים ונשארים בלי כלום.
תראה, הצופה לבית ישראל זה שרואה את מה שקורה. בעיניים גדולות של אורי זוהר, כן, שכתב יעקב שבתאי, אחת הסצנות הזכורות, זה, ראיתי אותו שרואה אותה שראתה אותך. זאת אומרת, אני רואה את, אני מסתכל על הצופה לבית ישראל. זאת אומרת, כאילו, אני לא מפקח עליו ולא זה, אני מודע לתפקיד שלו, לא רוצה להיות הוא, לא רוצה להיות שם. את זה אני משאיר לאחרים.
מה אתה מקווה בתוך העולם הספרותי של היום, בתוך המגבלות המאוד ברורות שאתה הרמת את הראש מעל השנתיים האחרונות וראית מה קורה, מה אתה מקווה שיקרה לספר?
וואו, אני מקווה שיקראו אותו ושיהנו ממנו. באמת, בהן צדק. זאת אומרת, אם אני רוצה להרוויח כסף מספר, בטח שאני רוצה. האם הייתי רוצה שיבוא קוונטין טרנטינו ויגיד, זה הסרט שרציתי לעשות, בוודאי. אבל אלה מין תקוות כמוסות כאלה. אני רוצה שאנשים יקחו אותו ויקראו, קצת יחשבו, קצת יראו אותי בתוך הספר ושיהנו ממנו.
אז אנחנו רק יכולים להגיד ששניים כאלה היו לך. וממליצים, בעצלתיים.
כן, תענו.
מתן חרמוני יצא עכשיו בהוצאת כתר. זה באמת, כל הדברים שאמרת, פותחים אותו ובאמת באמת קוראים בהנאה, ובאמת תיאור לא שגרתי של התקופה הזאת, ואנחנו רוצים להגיד לך, תודה רבה מאוד שבאת.
תודה, מתן.
היום.
תודה רבה. תודה גם לקורל קייקוב על ההפקה, ולשלום יצחק על הביצוע הטכני, וכמובן שאנחנו מזמינים אתכם לפייסבוק שלנו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.